הנה, מאחר שהפעולה באה מן הרוחני אל הגשמי, כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו אפילו לא שמים לב, אבל מתרחש פה תהליך נפלא ביותר. הגוף מצד עצמו הוא הרי חתיכת בשר ועצמות, איך הוא זז בכלל? מי שבעצם מפעיל זה הנפש, אבל הנפש זה משהו רוחני, והגוף זה משהו גשמי. כשאנחנו מזיזים יד, אצבע, יש כאן משהו שעובר מהנפשי, מהרוחני, אל הגשמי. אמר פעם הרבי למישהו ביחידות, שבהקשר לנושא מסוים, אבל הוא אמר לו, שגם כשאדם מזיז את היד, הוא מפעיל הרי כל כך הרבה שרירים, וכל כך הרבה פרטים צריכים להשתלב יחד, אילו הוא היה חושב ושם לב מה מתרחש בכל תזוזה, היה לו פשוט קשה להזיז את היד. הוא חושב, וואי, כך הרבה אני צריך עכשיו להפעיל, כדי שאנחנו פשוט לא שמים לב וזה הופך להיות כדבר שגרתי. אבל כל פעולה קטנה כגדולה, מכיוון שזה בא מרוחני לגשמי, הרי היא דורשת כישרון מיוחד. כל דבר, אפילו להזיז יד, זה כישרון. רק זה ברוך השם כישרון שכמעט לכל אחד יש את הכישרון הזה. מה הפירוש של המילה כישרון? כישרון זה היכולת, כמו מה הפירוש של המילה כושר? היכולת להוריד משהו ממצב רוחני למצב גשמי. מה קורה עם אדם שלא עלינו היה לו אפילו יד מקובעת בגבס איזה כמה חודשים? אחר כך לכאורה פעולה פשוטה להזיז את היד, הוא צריך לעבור איזה פיזיותרפיות, ומה קרה? סך הכל להזיז את היד והיה תקינה, הכל בסדר. לקח לו זמן, הוא צריך לפתח את הכישרון שהיה רדום. הכישרון הזה היה רדום לו הרבה זמן, ועכשיו הוא צריך להכשיר את עצמו מחדש, לעורר את הכישרון הזה. הכישרון הזה זה כוח מיוחד שבורא עולם נתן, להוריד דבר מרוחני לגשמי. ולפי מהות הפעולות ועניינם, זה גם כישרון, ודאי, כל דבר זה כישרון. אני נותן במיוחד דוגמאות של דברים כאלה פשוטים שאנחנו עושים כדי להדגיש את העניין ולחדד את זה, שלא רק להיות צייר או להיות זמר או להיות בנאי או כל תחום אחר זה כישרון. אפילו, אומר כאן, אפילו דבר קל ביותר זה גם כישרון, רק אנחנו לא שמים לב כבר שאנחנו כל כך מוכשרים. אנחנו יכולים ללכת ולפתוח את העיניים ולדבר, זה כישרון, אנחנו מלאים בכישרונות. חסר לנו כישרונות מאוד ייחודיים, אבל אנחנו ברוך השם עם הרבה כישרונות, זה כישרון. ולפי מהות הפעולות ועניינן, תלוי איזה נושא אנחנו רוצים לפעול, איזה תחום אנחנו רוצים להפעיל, כן, הכישרונות המתאימים עליהם, כל נושא יש לו כישרון שמתאים אליו. רק נסיים עוד משפט. ולפי אופן התגלות כישרונו, כן תהיה תועלת פעולתו. איך תהיה התוצאה, איך תהיה הפעולה, מאוד תלוי בכישרון. ילד קטן שלא מוכשר לרוץ, אז הוא לא יצליח לרוץ. כשהוא, גם אדם מבוגר שלא עושה כל הזמן התאמנות לריצה, הוא גם לא מצליח. אם הוא מפתח את הכישרון, אז הפעולה יותר מוצלחת בכל תחום שהוא.
רציתי להגיד, כישרון שבן אדם יש לו יכולת לשכנע,
זה גם כישרון, בוודאי. בדיוק, זה בהחלט, הנושא הזה יהיה בדיוק עוד שלוש קטעים, יגיד בדיוק מה שאת אמרת כרגע, בדיוק, נכון? מה שאומר עכשיו הרבי, הכישרון הוא מתנת אלוקים. כישרון זה מתנה. יש מכונן מהשם יתברך במתנת כישרון הכל. יש אדם שיש לו כישרון לכל יפה, זה כישרון, הוא יודע. יש אדם אחר שהוא כל כך מכיר את השירים יפה, הוא כל כך רוצה לשיר את זה ולא יוצא לו. מה קרה? אין לו את הכישרון. מה פירוש אין לו את הכישרון? אין לו את היכולת הזו להוריד מהנפש הרוחנית למיתרים הגשמיים, הוא לא מצליח לחבר, זה נקרא שאין לו כישרון. יש בשיר ובזמרה, אחד יש לו קול יפה, יכול להיות חזן טוב, אחד יש לו שיר, אחד זמרה, זה כישרונות שונים, זה לא אותו כישרון להיות זמר או להיות משורר או להיות עם קול יפה, להיות חזן. יש מחונן בכישרון הנאום והעטפה, יש אחד שיש לו כישרון להיות נואם, אז לפעמים הוא לא אומר כלום, שמענו את ההרצאה אחרי שעה, הוא בעצם לא אמר כלום, כמו ששמעתי השבוע פתגם ממישהו שאומר שמה זה נקרא נאום טוב, אתה מתחיל במשהו מעניין, אתה מסיים עם משהו מפתיע ובאמצע לא אומר כלום. זאת אומרת, זה נאום, אדם שיודע לדבר טוב, לפעמים בסוף מנסים לסכם מה בעצם הוא אמר, יכול להיות שהוא לא אמר כלום, אבל יש לו כישרון לנאום וכולם מרותקים. זה יכול גם להגיד העניינים של תוכן. זה כישרון לעשות את זה, או העטפה, להטיף לנושא מסוים, זה כישרון. יש אנשים שלומדים קורסים שלמים לדעת איך לעשות את הדבר נכון, איך ללמוד את הכישרון, איך לפתח את הכישרון. יש מחונן בכישרון ההוראה, יש אחד שיש לו כישרון להיות מורה טוב, הוא יודע להעביר את החומר לתלמידים בצורה דידקטית מוצלחת, זה כישרון. ויש מחונן בכישרון החינוך וההדרכה, יש אחד שהוא מחונן, הוא מוכשר להיות מחנך טוב, ולהיות מחנך טוב זה לא אותו כישרון להיות מורה טוב, זה תחומים שונים לחלוטין לגמרי. בפרקים הבאים מחדד את זה הרבי יותר, שזה ממש שני תחומים. יכול להיות אחד שהוא מורה מוצלח ביותר אבל הוא לא מחנך בכלל, ויש אחד שלהיות מורה הוא לא יודע אבל מחנך, הוא מחנך נפלא. אנחנו מכירים אנשים או נשים מדורות קודמים שהם היו נשים צדקניות, שלא היה להם כישרון כל כך, לא ידעו אפילו הרבה תוכן ותורה, לא ידעו ללמד הרבה, אבל לחנך את הילדים שלהם בדרך הישר, הם עשו את זה יותר טוב מכל אחד אחר בצורה טבעית ואמיתית, כי היה להם את הכישרון להעביר את החינוך בצורה נכונה וטובה.
אז התלמידים לא תמיד אשמים.
אף פעם לא אשמים. לא רק לא תמיד, התלמידים אף פעם לא אשמים. וזה על זה צריך שכל מחנך ילמד את הספר הזה שהוא מדריך מה לעשות.
זה שממנה את אותם...
נכון, נכון. נראה, נמשיך הלאה את הקטע הבא. וכדומה בשערי הכישרונות, ככה זה בכל כישרון וכישרון, בכל תחום שהוא. מה זה כישרון? לדעת להוריד מהנפש הרוחנית לגשמיות. אמנם אחרי שהגענו לפה שכל תחום שבעולם צריך בשביל זה כישרון, אל תחשבו, אומר כאן הרבי, שכל הכישרונות הם באותו סל. יש כישרונות שהם קשורים לרמה כזו ויש כישרונות שהם קשורים לרמה כזו. למשל, אני אקדים את מה שהוא יגיד כדי שנבין מה אנחנו הולכים לקרוא. אם ניקח למשל אדם שהוא מאוד מאוד מוכשר לעשות מלאכה, מלאכת יד, ניתן לו כלום, ניתן לו כמה פריטים שאין להם ערך ופתאום הוא יכול להוציא מזה יצירה מדהימה. או יש אחד שיש לו כישרון להיות צייר, ניתן לו מכחול וכמה צבעים, הציורים שלו הם פשוט מדהימים. או יש אחד שהוא יש לו כישרון לנגן על פסנתר או על כינו וכדומה. זה כישרונות מאוד מיוחדים, כל מי שיש לו כישרון כזה יכול לעשות פרנסה גדולה מזה, אבל הצד השווה זה כישרונות בדברים גשמיים, בדברים טכניים. כישרון להחזיק מכחול, כישרון להחזיק כלי נגינה, כישרון להחזיק חומר גשמי וליצור איזה מלאכה יפה. יש כישרונות שהם בליגה אחרת, כישרונות בעולם רוחני. אדם שיש לו כישרון לתת נאום, או אדם שיש לו כישרון להיות מורה או מחנך, זה כישרון ברמה אחרת. אי אפשר בכלל להשוות את הכישרונות שהם בתחום של דברים גשמיים לכישרונות בדברים רוחניים. נקרא את הקטע מבפנים. בוודאי, כישרון בא מהנפש. הנפש יש לה אין ספור כוחות. הנפש עצמה יש לה כוחות שהביטוי שלהם המקסימלי יהיה בתחום גשמי בלבד, ויש לנפש כוחות שהביטוי המקסימלי שלהם יהיה בתחום רוחני. אז יש כישרונות שאני מסוגל לשאוב ולמשוך מהנפש את הכוחות הנמוכים יותר, ואז הם יבואו לידי ביטוי בתחומים גשמיים, ויש כישרונות שהם מושכים מהנפש דברים יותר רוחניים. נקרא את הלשון, לשונו הזהב של הרבי בפנים.
תלוי בכישרון, כי אדם יכול ללמוד וכן לדעת, ויש לי לא ידע כלום בנגינה, פתאום הוא למד, הוא מנגן פנטסטי.
אז הוא פיתח כישרון, מה זה נקרא, איך הוא מנגן פנטסטי?
הוא למד, הוא השקיע.
ודאי, וכמו שאמרתי קודם, שאדם יכול לעשות פיזיותרפיה על היד, עוד פיזיותרפיה ועוד פיזיותרפיה, ופתאום הוא יכול להזיז את היד. לא חייב להיות שהוא נולד עם הכישרון, כישרון אפשר לפתח. ודאי, יש כאלה שלא מצליחים. למה? כי אין לו את החוש. זה נלמד עוד מעט, יש שני דברים, יש חוש ויש כישרון. יש אחד שיש לו חוש, למשל חוש בציור. מה זה נקרא מישהו שיש לו חוש בציור? לפעמים אפשר לראות שני אנשים, ניתן לשני אנשים לראות תמונה יפה, אחד מסתכל, לא מבין בזה, אחד אומר איזה ציור נפלא, הוא מתחיל להתפעל. למה? כי יש לו חוש בציור. אבל זה לא אומר שיש לו גם כישרון לצייר. יש לו חוש בציור, תן לו מכחול, הוא לא יודע לצייר, הוא רק... זה שני דברים שכל אחד הוא בפני עצמו. החוש הוא משהו יותר מעלה, והכישרון הוא הביטוי של החוש בפועל. נראה את הלשון בפנים. אם יש כישרון, פירושו שיש לנו את החוש, ויש לנו גם את הכישרון. אבל זה לא בהכרח שאם יש לנו את החוש, יש לנו גם את הכישרון. נקרא את הלשון. אמנם, אם היות אשר הכישרונות הם כוחות הנפש הרוחנית, זה נכון שכל הכישרונות בכל התחומים, בכל הנושאים, כל הכישרונות זה בעצם ביטוי של הנפש, וכולם כאחד הם איברים אשר עצם הנפש מתפשט בהם להחיותם בכל אחד לפי עניינו, לתת לו הכוח והעוז לפעול פעולתו. זאת אומרת, כל הכישרונות זה בעצם אותם איברים שאנחנו מבטאים בהם את הנפש. למשל, העין, האוזן, הרגל, היד, כולם הם איברים שדרכם יבוא לידי ביטוי כישרון מסוים. כישרון הראייה, כישרון השמיעה, כישרון הדיבור. זה איברים שהכישרון יבוא לידי ביטוי דרכם. ואם היות עצם הנפש, עצם רוחני, הבלתי מחולק בין כישרון לכישרון, הנפש עצמה היא רוחנית מופשטת, מבחינתה אין הבדל בין הכישרון הכי עליון לכישרון הכי תחתון. בכל זאת, כמו שאמרתי קודם בעל פה, הרי בהכרח שהתחלקו הכישרונות לפי מהות מעלתם, ולפי עניין פעולתם. לא כל הכישרונות הם באותו סל. יש כישרונות שהם ברמה גשמית, ויש כישרונות שהם ברמה רוחנית. בגשמי עצמה יש כישרונות, אפילו למשל ניקח מה שציינתי קודם, כישרון למשל לעשות מלאכה יפה, וכישרון לנגן. שתי כישרונות מבורכים, אבל כישרון לנגן זה הרבה יותר רוחני, הרבה יותר נפשי, וכישרון ליצור מלאכה יפה זה כישרון נפלא, אבל זה כישרון ברמה גשמית יותר, וכן הלאה. אפשר מכל דבר להכניס בזה קדושה אלוקית, אבל זה כבר נקודה אחרת. אנחנו מדברים כרגע על היצירה והכישרון, וזה מה שהוא מחלק את זה כרגע בשתי תחומים כלליים. הוא אומר, ההתחלקות הכללית בכישרונות הם לשני סוגים. באופן מאוד כללי אנחנו ניקח את כל סוגי הכישרונות שיש לבן אדם, נחלק את זה לשתי סוגים שונים. רק נסיים את שני הסוגים. מה? ודאי, כישרון למידה זה כישרון רוחני. כישרון ציור זה כישרון גשמי. נראה את הלשון. אומר, א', יש כישרונות הפועלים בגשם, יש כישרונות שפועלים בדברים גשמיים, כמו כישרון הציור, או מלאכת מחשבת באימון יד, או כישרון הזמרה בכלים שונים, וכדומה. ובית, מה? שירה זה בקול גשמי, על ידי מיתרי הקול, על ידי הפה הגשמי, יש לו כישרון לשיר, אבל זה הכל בתחום גשמי. בית, יש כישרון הפועלים ברוחני. מה זה נקרא כישרון שפועל ברוחני? כמו כישרון הנאום והעטפה. כשאדם נותן נאום טוב, אז על מי הוא פועל? לעורר רגשות השומעים. אם הוא נואם טוב, אז הוא מעורר רגש אצל המקשיבים, אז על מי הוא פועל? הוא לא פועל במשהו גשמי, הוא פועל במשהו נפשי, ברגש. או כישרון הלימוד וההוראה, הוא מלמד משהו, התלמיד יוצא עם שכל. שכל זה משהו רוחני. או כישרון החינוך וההדרכה, הוא מחנך אותו ומדריך אותו, הוא יוצא מחונך ומודרך, זה משהו רוחני. זה שתי תחומים שונים. אומר, מסיים הרבי את הפרק ואומר, אמנם, התחלקות זו היא התחלקות הסוגים הכוללים מצד השפעתם מחוץ להם. זה שאנחנו מחלקים א' וב' לשתי סוגי כישרונות, מה מבדיל בין א' לב'? איך זה משפיע בחוץ? האם זה משפיע על כלי נגינה, או זה משפיע על רגש, על שכל של אדם? והתחלקות זו, מה גורם, למה יש אדם שיש לו את הכישרון הזה או את הכישרון הזה, מה עושה את החלוקה, היא מצד תפיסת הכישרונות בפעולותיהם, תלוי איזה כישרון יש לך, מה הוא תופס, איזה חלק בגוף שלך קיבל מתנת אלוקים להיות מחונן, לגלות מהנפש את התחום המסוים הזה. הוא בא בהתחלקות כללית ופרטית. החלוקה בין הכישרונות הרוחניים לכישרונות הגשמיים היא הבדל מאוד גדול, הבדלים כלליים והבדלים פרטיים, שאינו דומה כלל תפיסת הכישרון בפעולתו בגשם, בכלל לא דומה איך הכישרונות נתפסים כשהם צריכים לפעול בדברים גשמיים, לתפיסתו של הכישרון בפעולתו הרוחנית, לעומת איך שהכישרון נתפס בנאום, בעטפה, בחינוך, זה נתפס במשהו רוחני. וכשם שיש הבדל, עכשיו קודם כל אומר יש הבדל כללי, כישרונות גשמיים, כישרונות רוחניים, עכשיו ניקח את הכישרונות הגשמיים עצמם. כל הכישרונות הגשמיים הם אותו דבר? ודאי שלא. בעולם הגשמי יש כישרון לצייר, ויש כישרון לנגן, ויש כישרון לעשות מלאכה. כמו שהוא אומר את המשפט הבא, הוא כשם שיש הבדל בהתלבשותו של הכישרון בסוג הפועלים בגשם, גם בעולם הכישרונות הגשמיים יש הבדל בין א' לב' לג'. בעינו דומה התלבשות כישרון הציור בפעולתו להתלבשותו של כישרון הזמרה בפעולתו. הנה, ופה הוא בא למשפט האחרון, שזה בעצם המסר וההקדמה לכל הנושא שהוא רוצה ללמד בפרקים הבאים, הנה כן הוא בסוג הכישרונות הפועלים ברוחני. כל הכישרונות שעובדים על הנפש, לא כולם אותו דבר. אל תכניס בסל אחד ותגיד, יש מישהו שהוא נואם טוב, ומורה טוב, ומדריך טוב, ומחנך טוב, כולם אותו דבר, כולם פועלים על רוחני. זה בכלל לא אותו דבר. ואינו דומה כלל תפיסתו של הכישרון בחינוך והדרכה לתפיסתו של הכישרון בלימוד והוראה. לכן אם אנחנו רואים מישהו שהוא מורה טוב, מצוין, זה עוד לא אומר שהוא מחנך טוב. זה שתי תחומים שונים. כשאנחנו רוצים שהילד שלנו יהיה מחונך, צריך לתת את הדגש לא רק איזה לבדוק רק איך הציונים של התלמידים במקצועות השונים. זה מאוד חשוב, הלמידה. צריך לראות שיהיה מורה שיודע להעביר חומר טוב. אבל תבדוק גם איך מרדכי בדק את התלמידים שהיו באים מבית הספר. כשהם הולכים הביתה, מה קורה אז? מה קורה אז? איך הם נראים? שמה תבדוק אם הוא מחנך טוב, אם הוא מדריך טוב. זה תחום שונה לגמרי. זה תלוי גם בנו כהורים. לא רק לראות שכשאנחנו הסתכלנו על הילד ועמדנו על ראשו, אז הוא עשה מה שביקשנו ממנו בצורה טובה. ומה קורה כשאנחנו לא בבית וכשאנחנו לא אומרים לו, האם הוא גם אז עושה? פה יהיה בשבילנו התמרור, האם ההדרכה שלנו, החינוך שלנו, הוא בצורה נכונה. כי ההדרכה זה דבר מאוד כבד ומאוד אחראי. זה נושא שצריך ללמוד אותו 24 שעות ביממה ו-120 שנה. זה עד אינסוף. כי כל, נראה בפרקים הבאים, מדובר שכל תנועה שהמחנך עושה, כל תנועה קטנה היא מיד משפיעה על המחונך שלו. כל דיבור, כל סלנג, כל חיוך, כל דבר משפיע, ולכן האחריות שלנו היא מאוד מאוד גדולה. ואדם שיש לו אחריות של מחונכים, הוא פשוט חייב לשנות את עצמו, הוא לא יכול להמשיך להיות מה שהוא היה עד אז. ולכן יש הרי ידוע שהיה פעם הורים, זוג הורים שנולד להם תינוק קטן, כן, באו לרב לשאול אותו איך מצליחים בחינוך של תינוק קטן נולד, אנחנו רוצים מההתחלה להיות טוב. אז תשובה, הוא אמר להם, איחרתם ב-20 שנה, כן? כי החינוך מתחיל מאיתנו, אנחנו נהיה בני אדם. מאוד מעניין, הרבי הקודם, שהוא בעצמו כתב את כללי החינוך והדרכה, והוא בעצמו היה מחנך נפלא ביותר. הוא היה ממש, רואים בספרים שלו איך הוא מדריך, איך הוא מחנך, ואיך שאנחנו צריכים ללמוד. הוא בעצמו מספר איך הוא היה ילד ואיך הוא למד מהמלמד שלו. הוא אמר ככה, היה לו מלמד שקראו לו רבי יקותיאל, והוא דווקא היה מלמד, הוא אומר, איש זקן ובא בימים. כן, הפוך למה שאמרנו קודם, כן? והמלמד הזה של הרבי הקודם, שהוא היה איש זקן ובא בימים, הוא היה יותר מגיל 70 כשהרבי הקודם למד אצלו. אבל מה? הוא היה מומחה לרדת לעולם של תינוקות בני 4-5. זה מומחיות מאוד מיוחדת. לרדת גם בין מחנכים, יש אחד שהוא מוצלח מאוד ללמד תינוקות, יש אחד שהוא מוצלח ללמד ולחנך בגיל מבוגר יותר. הוא היה מוצלח מאוד לרדת, הוא היה בן 70 ויותר, וידע לרדת לנפש של ילד בין 4-5. למשוך את הלב שלהם לאהבת השם. עכשיו, מה הוא מספר? אומר הרבי הקודם, אני לא יודע אם הוא קיבל את זה בירושה, או שהקדוש ברוך הוא חנן רק אותו בכישרון הזה. אבל מה שבטוח שהיה מלמד יוצא מן הכלל. הוא היה נותן כאלה משלים ודוגמאות בהתעסקות עם הילדים, שהם כל כך משכו את הלב שלנו וחדרו לנפש, ככה הוא אומר, חדרו לנפש שלנו עד אינסוף. הוא נותן דוגמה, הוא אומר ככה, שהוא רצה ללמד אותנו מה זה א', ללמד ילד קטן בן 4, מה זה א'. הוא היה אומר לנו, אתם יודעים מה זה א'? אז באותם שנים לא היו ברזים בבית, אז שרצו להביא מים, היה שואבי מים. אז הוא אומר להם, אתם יודעים, דלי מכאן ודלי מכאן ומות באמצע זה א', יוד מכאן ויוד מכאן קו באמצע זה א'. ככה הוא ימחיש להם. ואז הרבי הקודם אומר, מה הוא הצליח לעשות לנו? והסיום הוא מעניין. כל פעם שהלכנו ברחוב, איך אמרנו קודם, שהיו באים מבית הספר, ראינו את נושא המים ברחוב, לא ראינו נושא מים, ראינו א'. וזה רק דוגמה אחת שהוא כל כך הדריך אותם, שכל דבר שהם יראו בחיים שלהם, הם לא יראו ציורים, הם לא יראו תמונות סתם, כל דבר יראו בזה משהו שלמדו היום בחדר. זה נקרא מלמד, וזה נקרא מחנך. הוא לא רק לימד א', לא חוכמה להגיד שכל ילד יהיה א', הוא חינך אותם ששואב המים יראו כא'. זה כבר נקרא חינוך, וזה הפתיחה של הפרק הראשון. אני מקווה שזה היה גירוי טוב בשביל לרצות ללמוד את כל התורה הזו של החינוך והדרכה שהרבי הקודם נותן לנו באותם 17 פרקים חשובים.